תהיה חמץ ופסח חמורים יותר מכל האיסורים שבתורה. כידוע, מה שאומרים חכמים, חמץ ופסח במשהו. כל תערובות איסורים לכל התורה כולה בטלים בשישים. חמץ ופסח אפילו באלף לבטים, לא דווקא אלף, אפילו במיליון לבטים. זאת אומרת, יש חומרה מיוחדת שיש בעניין של חמץ. הטעם שבדבר, אני אומר את המסקנה שרוב הפוסקים מפני שהחמץ, התורה החמירה בו ונתנה עליו חומרות יקרות יותר משאר איסורים. לא מצאנו בשום איסור שהתורה תגיד בו ידעי ולא ימצא, רק בחמץ. ובחמץ נכלל גם כן איסור כרת, מה שאין ברוב האיסורים, אין בהם כרת. נבלה, טרפה, חזיר, בהמה טמאה, אין בהם כרת. פה יש כרת. נוסף על כך אסור בהנאה. חלב, יש בו כרת. מי שאוכל חלב, חייב כרת. מי שאוכל דם, חייב כרת. אבל מותרים בהנאה. מותר לקחת את החלב ולעשות בו כל מיני עבודות. וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ויכול אותו חלב, רק לא תאכל אותו, אבל מותר להנות ממנו. משוח בוערות, עשו אותו מה שהוא רוצה בחלב, יכול לעשות. סבון עושים היום מחלב, כן, גם כן מותר. למה אפילו שתתפים בו כלים של מאכל, אבל טעמו פגום. רואים בשעת התעשייה של הסבון, הסמים עם החלב, סמים עוד מיני חומרי ניקוי, והם פוגמים את הטעם שלו. וכאן מנה נותן טעם לפגם מותר. לכן מותר לקחת למשל סבון שיש בו חלב ולחוץ בו, לשטוף בו את הכלים, אפילו מים חמים, לא אוסר את הכלים. יש עושים חסידות ולוקחים סבון כשר, מה שיש השגחה, כתוב סבון כשר, זה חסידות, זה לא מדינה. אפילו אם לא יהיה סבון, שיהיה סבון טרץ, מה אכפת לנו? כיוון שהוא פגום, טעמו מאוס. אם יהיה טיפה אחת של סבון בתוך קוסטי, אף אחד לא יכול לשתות את זה בשום אופן, זה פוגם אותו. וכמה אני נותן טעם לפגם, מותר. אז לכן סבון לא חשוב, יהיה כשר, יהיה לא כשר, אפשר להשתמש בו בכלים, בין שזה בשביל פסח, בין בשביל סוכות, בשביל כל השנה, הכל מותר. מה שעושים סבון כשר זה רק חסידות, בין בפסח בין בשביל מותרות השנה. למה שזה טעמו פגום, דבר שהוא פגום התורה לא אוסרת בכלל, וגם חכמים לא עשו, כבר שם עקרו פגום. מה רצה לשאול? אפילו לכתחילה מותר, זה שאני אומר, אפילו לכתחילה מותר, רק חסידות, חסידות לענוע חומרה בעלמה, שאתה להתחסד, תבוא עליו מלאכה. כן, זה שאנחנו אומרים, חלב מותר בעשיית מלאכה, וכן הרי מותר בענה, דם גם כן, מותר לזבל בו למשל, דם של בהמה, מותר להנות ממנו, זה נעשה רק באכילה. כל חלב וכל דם לא תאכל. בחמץ אסור גם בהנאה, כתוב לא יאכל חמץ, לא כתוב לא תאכל חמץ, לא יאכל. לא אתה תאכל ולא בהמתך תאכל ולא הגוי יאכל, אסור בהנאה בכלל. אפילו לתת אותו לכלב של הפקר, כלב של הפקר, לא שלו, הוא לא נהנה ממנו. אף על פי כן הכלב תמיד הוא מחזיק טובה לבעליו, מי שמהנה אותו. לכן יש בזה קצת הנאה. אפילו להשליך אותו בשביל דגים שבים, יש דגים בים, לא שלא הדגים, דגים של הים. אפילו אחי, אם יש לו הנאה שהוא מאכיל את הדגים שבים, גם זה אסור, נקרא שמה הוא נהנה, אסור בהנאה. כל כך התורה החמירה בעניין חמץ, מה שלא החמירה בשאר האסורים. גם רבותינו הלכו בעקבותיה של התורה, והחמירו ואמרו שתערובת של חמץ, אפילו במשהו, אפילו באלף לבתי, אפילו במיליון, אפילו במיליארד, הנה זה שעור מוחלט, זה פרוס משהו. רבנו הארי אומר, מי שזהיר בחמץ ופסח במשהו, שלא יהיה שום תערובת של חמץ, זוכה שלא יחטא כל השנה כולה. עד כדי כך. בשמיים משגחים עליו שלא יחטא כל השנה כולה. כך אומר רבנו הארי. ישראלים אומרים את זה בשם אמא של רבי עקיבא איגר, אמו, אתה שואלת אותו, כתוב בגמרא שבישמעאל בן אלישע כהן גדול אמר, כתוב במשנה, שאסור לקרוא לאור הנר גזלה שמייתה. אם הוא קורא לאור הנר, אז יתה את השמן על יד הפתילה כדי שיהיה האור יותר גדול. ישכח, לא יעשה את זה בכוונה, אף אחד לא עושה בכוונה, אבל מרוב שהוא שקוע בדמות שלו, אז הוא ישכח ויתה את השמן לפתילה ויחלל שבת. הוא עושה אור יותר גדול, זה מבעיר בשבת. לכן אמרו חכמים, אסור לקרוא לאור הנר גזלה שמייתה. בר בישמעאל בן אלישע כהן גדול אמר, נקדוש של בישמעאל בן אלישע כהן גדול, גם כן יש מור בישמעאל בן אלישע, אמר, אני אדם מרשמיים, אני אעשה חילול שבת, אני אשלח ידי בשמן באש ביום שבת? חכמים לא אמרו עליי, אמרו על סתם אנשים. והוא קרא וטעה, היה שקוע בדמות שלו, והטה לאור הנר. וכתב במוצאי שבת, אני ישמעאל בן אלישע, קראתי והטיתי את הנר, כשיבנה בית המקדש אמרה בימינו, עליי להקריב קורבן חטאת שמנה בבית המקדש. זאת אומרת, הוא מתחרט, אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו שלא יקרא לאור הנר. הוא נכשל בדבר הזה. אז שואלת משה של בעקיבא איגר, שואלת את בנה, הלא הרבנו אריה אומר, מי שזעיר חמץ לפסח במשהו, אז הוא אף פעם לא יחטא כל השנה כולה. בוודאי בשם הנשאר יהיה זהיר בחמץ לפסח. אז אין למה נכשל בכישלון הזה שהטה את הנר. אז לא מנה שתוספות שם אומרים דווקא בדבר שהוא אסור מצד עצמו ואדם נכשל בו איזה גיני, אבל דבר שהוא רק מצד השעה שהוא עושה את אותו לא כל כך גיני. למשל יש בגמרא מסכת ראש השנה דף כף, כתוב שמה שהיו מקדישים הכל, הם היו מקדישים על פי הראייה, היו רואים את הלבנה מקדישים את החודש. אז לכן היו בעיות בחוץ לארץ, מקומות שרוחקים מהסנהדרין, לא יודעים מתי הסנהדרין קדישו את החודש. בארץ ישראל היו תקף שילוחים, תקף פרסימים, יום פלוניו יש חודש. בחוץ לארץ לא היו יודעים. אז אפשר שנעשה 30 יום, אפשר שנעשה 29 יום. בטעם זה הנהיגו יום טוב שני של גליות בחוץ לארץ, עושים שני ימים טובים, אולי היום יום טוב, אולי היום אחר יום טוב. זה בכל יום טוב היו מוכרחים לעשות שני ימים טובים, אבל ביום הכיפורים אי אפשר לעשות שני ימים טובים. לעשות שני ימים הכיפורים אחד אחר השני, אנשים מסתכנו. אנחנו 24 שעות כל רגע מסתכלים על השמיים, מתי יצאו שלושה כוכבים יוצאים לאכול במוצאי כיפורים. לעשות שני ימים מצופים, אנשים הרבה יבואו לידי סכנה. לכן השאירו את זה על מחקר הדין, בינינו שעל פי רוב חודש אלול הוא חסר, 29 יום. מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר, תמיד אלול זה 29 ימים. אז לכן השאירו את זה על מחקר הדין, פני שרוב השנים זה 29 ימים, השאירו את זה על מחקר הדין. אבל סוכות אפשר לעשות שני ימים טובים, אז לכן מסתפק, אולי באמת קרה מקרה והגרו את החודש ועשו אותו 30 יום, אז לכן עושים יומיים. וזה קרה פעם אחת, רבי לוי בר שיזה, תלמידו של רבינו הקדוש, נסע לחוץ הארץ, לבבל, והגיע שמה ממש בשעה שפה אומרים כנדרה, סמוך לשעת כנדרה, כלומר בדם הכיפורים, שמה הם חשבו שזה 29 יום. צמו ביום 90, שתשעי של ארץ ישראל, ובאו לאכול, מסכנים מוצאי יום הכיפורים, באו לאכול, עשו חמים ועשו זה, באו לאכול. ואלה מילים, מה אתם עושים פה? עכשיו הרגע הזה עושים שמה כנדרה, ואתם אוכלים איזה חמים טעים ואתם אוכלים בליל כיפור? אמרו לו, מה, תעיד לפנינו? אמר, אני לא שמעתי מפי בדין מקודש מקודש. אם הייתי שומע, הייתי מעיד לפניכם, אז אלה שיכולים יהיו עושים עוד יום טעמית. קרה להם מקרים מסכנים, וכולם, תלמידי חכמים, רבנים, אמוראים, כולם אכלו ביום הכיפורים. למה? שנתחבח להם. הם צמו ביום תשעי ואכלו ביום העשירי. אז תוספות שואלים, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ממציא אף פעם תקלה על עניין של צדיקים. אז איך אכלו ביום הכיפורים? איך קרה אמוראים, צדיקים, יאכלו ביום הכיפורים? בשביל התוספות, מתי אנחנו אומרים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על עניין של צדיקים? לא יאכלו דבר שהוא אסור. מפני שגיני הוא לצדיק שהתגדל הבשר שלו, הגוף שלו, בדבר שהוא אסור. למשל שלא יאכל נבירות וטרפות. בשמיים יעוררו אותו ויזכו אותו שתקף יבחין וידע שזה מאכל אסור. אבל דבר שהוא מצד עצמו מותר. רק השעה אושרת אותו, כמו אותו האוכל שאכלו היה כשר, רק היה יום הכיפורים, היום הוא שאושר אותו, אבל המאכל עצמו היה כשר. וזה לא אומרים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם של צדיקים. אז זה אומר לה הרב רודעקי ואיגר, גם כן חמש בפסח, הפסח הוא שגורם לאסור את החמץ, החמץ של עצמו הוא כשר, אנחנו קוראים אותו כל השנה כולה, אז הזמן הוא שאוסר אותו. וזה לא אומרים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידיהם של צדיקים, ולכן נראה גם כן לא היה המכשול הזה אצל בישמעאל בן אלישע שקרא והטה לאור הנר, לא מקשים הוא גינה אל הצדיק. כך באמת התוספות שם על המקום אומרים איך זה באמת נחשב בישמעאל בן אלישע, אבל הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידיהם של צדיקים. תוספות מתרצים גם כן פה, זה רק בעניין מאחר של איסור, אבל בדבר אחר, הקדוש ברוך הוא שייך לומר, הוא ישמר את עצמו, ישמור, לא רוצה לשמור, שלא ישמור. ועוד גם כן חס ושלום לבי ישמעאל, היה לו, היה כפידה עליו, הוא בא ועשה חלוקים, רבותינו אמרו לא יקרא לאור הנר, אני לא אעשה כך, אני לא אעשה כך, מה אתה דורש דרשות? חכמים אמרו חלקו בין חכם ובין חכם, בשארו חכמים, שצריך היה להיזהר. כאילו חסו שלום הוא פשע בדבר, לכן בשמיים לא שמעו אותו. כך מתרץ הרן, הרן אומר כשאין שום אשמה מהצדיק, הקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא יקשר באיסור. עד הרגע האחרון שומר הקדוש ברוך הוא שישים בפיו דווקא דבר שהוא קשר, אבל כשזה אדם שהוא בעצמו הכניס את עצמו לעניין את זה, כמו פה רבי ישמעאל, הוא פשע חסו שלום, שחקנים אבל הוא לא יקרא והוא רצה לקרוא מפני שרצה לחלק את עצמו. זה כמו שכתוב גם כן אצל שלמה המלך, הגמרא בסנהדרין אומרת למה התורה לא נתנה טעמים לכל המצוות שבה, ותראה איזה מצוות שכתוב שם טעמים נכשל בהם אדם גדול, זה שלמה המלך. התורה אמרה לא ירבו לו נשים ולא יעשו לו לבוא, אמר אני כתוב לו ביחכם מכל האדם, אני יעשו לו לבוא, אצלי לא שייך הדבר הזה, והוא לקח הרבה לו נשים ונכשל. כתוב, והיא לעת זקנת שלמה, נשב תות לבבו. אז אנחנו דרך אחרת. אז גם כי בשמיים לא שמרו אותו, למה? הוא הכשיל את עצמו. והיו מקטרגים עליו בשמיים. ופני, כמו שכתוב, יו, אתה בא, אומר, אתה מנוש העולם, שלמה, הנה עבר על דברה, על דברי התורה. אמר, חס ושלום, מתבטל שלמה, יובד שלמה, ואלף כיוצא בו, ועוד אחת מדברי התורה לא תתבטל. כי זאת אומרת, אדם לא יכניס את עצמו בחלוקים. כלומר, אצלי זה לא שייך, אצלי כן שייך, לא. אלא צריך תמיד, אשרי אדם בפחד תמיד. שילך תמיד בפחד שזה יקיים בסופו של הקדוש ברוך הוא. וגם דברי חכמים, זהיר בגחלתם, שלא תקבל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ויש בעיה, ים כנרת מספקים ממנו מים בכל המקומות, זה לא רק מצומצם לאנשי טבריה, גם כן זה המוביל הארצי שזה הולך לכל העולם. אומרים שפה בירושלים 60% מהמים שלנו זה מים כנרת, ויש שם בעיה על חוף הים, יש שם כמה מסעדות וכמה בתי מלון שהבעלים שלהם הם חילוניים, ושיורי מאכלות משליכים כל מיני חמץ, כל מיני דברים שולחים אותם בתוך הים. במקום שיקחו את זה למזבלה, יש להם ים, וכן בתי שיכנסו לתם כל חטאתם, מה יש להם? חמץ שולחים שמה, יש להם לקלוק של בירה שולחים שמה, הכל זורקים את זה בתוך הכנרת. עכשיו אנחנו נחמץ את הפסח במשהו, אם במשהו פירושו כמו שאמרתי אפילו פי מיליארד, אפילו כן, אין סוף, אין שיעור. כשהם משלחים שם את הלחם, שיעורי המאחד, פסולת של מאחד, גם יש אנשים שהולכים לטייל שם, עושים שם פיקניקים, ואחר כך אחרי אוכנים וסבעים, ויועט ויאכל ויאכל ויקום וירח, ושופכים את כל המזבקות, עושים את זה בתוך הכנרת. יש דייגים שצדים דגים, אז שמים ברשתות פתיון בשביל שהדג יבוא ויוחד ויתפס ברשת, אז שמים גם כן לחם, שמים להם לחם, וזה נשאר שוהה בתוך הים. וכן, איך אנחנו סומכים לשתות מים היום? וכן, מים לא משתה, למה? אתה משש בו חמץ, אני אספס לכם משהו, אז מה עושים בדבר הזה? מה התקנה של הדבר הזה? זה כבר עברו את זה לפני כמה שנים, 10 سنين 15 سنة. لצערנו יש שם אנשים חילוניים, אנחנו יודעים, בדקנו אחרי הדבר הזה וזה נכון, זורקים שם כל, כל מיני פיסטולים של חמץ, שיירים של חמץ, מה שנשאר, דחם, שזה בכל, בכל ימי הפסח. יש הרבה אנשים חילוניים, לא אכפת להם מה זה דת, מה זה דין, משתכים שם, אוכלים שם חמץ, רק את השיער זורקים אותו בתוך הים. אז זו הבעיה, איך אנחנו יכולים לשתות מים, אם אנחנו אומרים חמץ בפסח משהו. התשובה על זה, יש כמה תירוצים בספרי הפוסקים. יש קודם כל, יש ספר יהושע שמות, הגאון ביהושע השל מתניפול, היה לפני בערך 150 שנה. הוא כותב ששאל את השאלה הזאת לא לגבי ים כנרת, לגבי יישובים של יהודים בחוץ לארץ שהיו על שפת הנהרות, וכל סיפוקם של מים שלהם מהנהרות, לוקחים אותם מהנהרות. ככה היו בהרבה מקומות, בעיקר קהל קדוש דובנה. אתם מגיעים לדובנה, שמעתם? זה המקום הזה, לא היה להם שום טיפת מים חוץ מהנהר, מה שלוקחים מהנהר. ואז על שפת הנהר, חוף הים, על חוף הנהר, היו הרבה תעשיות של ריחיים, שהמים מזיזים את הריחיים, והריחיים האלה טוחנים חיטים, קמח, נשאר סובים למשל, את הסובים זורקים אותם בתוך המים, משטחים אותם, פזרים אותם על פני, על פני המים. כן, היה ידוע שיש שם כמה תעשיות גם כן של יש, יין שרף, ויש שם עשינים ספירט של חיטה, גם כזה חמץ, וגם כן, הם משטחים את זה בתוך הים. אז זה שאל את הגאון מליסה, את הגאון בעל חוות דעת, איך אנחנו שותים מים כאלה מהנהרות, בשעה שאנחנו יודעים שיש שם חמץ, חמץ הפסח או משהו. הגאון חוות דעת תחיל את הרצות כל מיני תירוצים, אומר לו שזה נחל שוטף, לא שייך בזה כבוש, פלפל לומר. אבל הוא נתן נימוק אחר, לא יודע, נימוק כך. מתי גזרו חכמים חמץ הפסח בכל שהוא, שאפילו בפי מיליון, פי מיליארד לא בטל, כשאפשר להיות שיהיה 60, פחות מ-60, על הכל מתין הטעם זה עד 60. יותר מ-60 זה מה שהוא. וכן, אם אפשר שיעבור לידי נתין הטעם, גזרו חכמים שאפילו מה שהוא לא יהיה בטל. אבל נהר, שאף פעם לא יכול לעבור לידי נתין הטעם, תשליך את כל החמץ שיש לך בתוך הים, עדיין לא ייתן טעם בתוך המים. נהרות, נהר גדול, זה הים גדול, חב ידיים. וזה לא שייך לומר מה שהוא. מה שהוא שייך, כשיש לך איזה מקום שיהיה פעם נותן טעם, וכן, יש סיר גדול, יש סיר קטן. סיר קטן, יש שפחות מ-60. סיר גדול, יש פי אלף, יש פי אפיים, פי כמה וכמה. אז זה לא שייך לומר חמץ הפסח ממה שהוא. כל זה גדר, למה אמר אחרי חמץ הפסח ממה שהוא? גזרה שמי יהיה בנותן טעם, ויסור אותו. פה אף פעם לא יגיע לזה נתנת טעם. בנהר גדול כזה יכול להיות נתנת טעם. תשיב שם כל החמץ שיש לך, אומר אותו דבר, לא יש אל טעם, טעם של חמץ בתוך המים, לא יהיה. אז לכן בזה לא גזרו חכמים, לא אמרו חכמים, חמץ הפסח משהו בדבר הזה. זה מה שכותב בספר יהושע. רק הוא כתב את זה בפחד, אמר מסתפר מחבריה לחדש דין ולומר ככה. על כל פנים הוא נמק בזה מה שנוהגים להסתפק ממי נהרות, ולא חושים לעל החמץ שמשלכים שם הגויים שם, היו משלכים שם. בספר יד יהודה, יש יד יהודה של הגאון ביהודה לנדו על הלכות תערובות ביורי דעה, הוא גם כן חדש את הדין הזה מדעתו. אחר כך אומר, משום מצאתי שכך כתב בספר יהושע, אלא שהוא כתב את זה בלשון מסתפנה מחבריה, פני שהיה מסופק בדבר, ואני אומר שזה תירוץ אמיתי ואין מה להסתפק בו. זה מה שכותב הרב. יש ספר שערי דעה, גם כן אחד מגאונים שם, גם הוא גם כן עמד על זה, ששמים היו הגויים רשעים, בכוונה איפה שיש באר, איפה שיש מעיין, היו משליכים שם חמץ בכוונה, כדי לצער את היהודים. יודעים שהיהודים עשו להם לאכול חמץ בפסח, היו לוקחים לחבר, זורקים שם בתוך הבארות. ואנשים מסכנים, אין להם מים אחר, צריכים לקחת מהמעיינות האלה. גם שם גם כן דן בדבר הזה, והמסקנה שלו בערך אותו התירוץ. אז למדנו מכאן, יש לנו תירוץ עכשיו, שכל שלא יבוא אף פעם לידי נתינת טעם, לא גזרו חכמים חמץ בפסח משהו. עכשיו גם פה, ים כנרת. אפילו תומן שנאמר באמת, שמשתכים שם החמץ ונשאר שם, אפילו תומן שנאמר ככה, כיוון שביום כנרת, כל חמץ תשפיך שם, הפעם לא יגיע לידי משהו, למנב לנו קצת, לא יהיה הפעם לידי נתנתם, וזה לא שייך לומר משהו. מה שהוא שייך, שאם הוא לא היה כל כך הרבה, היה יכול להיות להגיע איזה פעם וזה נתנתם. זה אף פעם לא הגיע לתנתם. לכן, לפי דבריהם של הפוסקים האלה, אפשר להקל. אבל הם עצמם, כמו שאמרתי, הנה ספר יהושע כתב את זה בלשון של פחד, מסתפן עם החבריה, לא כל כך, סברה כל כך פשוטה. אבל יש לנו קצת צמח לדבר הזה. יש לנו כלל, אין מבטלים אסור לך תחילה. אסור לבטל אסור לך תחילה. לכן, למשל, אם בישלנו בבטל בטעות כדי של בשר, השתמשנו בו בחלב, או בהפך, כדי של חלב השתמשנו בו בשר. הכלי נאסר, הכלי נהיה אסור. אם אתה תאמר, טוב, היה חלב מעט, שמתי רק חלב, פתחתי בו מעט חלב, חצי כוס, וזה סיר גדול. אני יכול לבשל בו, ויש 60 פעם נגיד, למה נאסר? נאסר מכוח החלב. עכשיו אני אבשל בו, ובכל זאת יש 60 פעם כנגדו ויותר. אבל אין בטלים אסור לך תחילה. צריך להכשיר את הכלי ואחר כך תבשל בו. אפילו שאתה יודע שהתבשיל שאתה תבשל יהיה פי 60 ויותר מ-60, אתה מבטל אסור לך תחילה. לא מבטלים אסור לך תחילה. ואומרים שבטל ב-60. כן, בשביל זה צריך לעשות תוך הגענה לכלי. אי אפשר להכשיר אותו ככה. אבל כותב הרשב"א, מביא אותו גם כן מרן ביורד העם, סוף סימן צדיק ט', אם הכלי הזה תמיד תשמישו בשפע, תמיד שמים בו הרבה, לא אף פעם מבשלים בו דבר מועט, הוא בלע משהו קטן של איסור, לא מבזה אם בתינו אסור לך תחילה, מותר להשתמש בו אפילו בלי הגעלה, זה חידוש של הרשב"א. והביא אותו הטור שמה, ויודע שמה צדיק ט', הוא גם מרן, שמען הרוב. אז מה אנחנו לומדים? אחד שאף פעם לא יגיע לידי נתינת טעם, בפני שתמיד תשמישו בשפע, לא משתמשים בו בדבר מועט, אז למה אם בזה אין מבטלים אסור לך תחילה? לא חושים, הלא כל הטענה מה אין מבטלים אסור לך תחילה, הפעם אתה מבטל אותו שיש 60 פעם נגדו, פעם אחרת לא יש 60 נגדו, ואתה אוכל דבר שיש בו נתינת טעם. אז פה הפעם לא בוא נתינת נתינת טעם, כך מסביר הרשב"א. אז אומרת, גם פה ככה אותו דבר. חמץ הפסח במשהו, זה חשב פעמים, יכול להיות שיגיע לידי נתינת טעם. אבל נהרות, או ימים, או נהרות, כמו ים כנרת, לא שייך לזה אף פעם לבוא לידי נתינת טעם. אז יש סמך בסברתו של הגאון בעל ספר יהושע. אף על פי כן, זה התירוץ הזה, זה תירוץ של לא יצא בידי ספק. אי אפשר לומר שזה באופן החלטי, כיוון שלא מפורש זה בדברי רבותינו. אבל נוסיף עוד דימוק אחד. והרמב״ם כתוב, וגם בשולחן ערוך, בחצר אין צורך לבדוק את החמץ. למה? שאם היה שם חמץ, העורבים ושאר עופות אוכלים אותו. כיוון שזה גלוי, עופות עפים שם, רואים חמץ, אוכלים אותו. אז לכן אפילו בדיקת חמץ לא צריך. מסתמה יבואו עופות ויאכלו אותו. בא שם מרן ועשה חילוק, הנמלא בספק חמץ. אבל אם ודאי היה שם חמץ, צריך לבדוק. הרמה מקשה עליו בהגה, לכמן מרן כתב, סימן תמ"ה, שמותר לך תחילה להשליך שם חמץ שסומכים שהעופות יאכלו אותו. כל שכן בדיעבד שזה לא צריך לעשות על זה בדיקה. אבל תרצו, כאן בחצר המשתמרת, וכאן במקום של הפקר. מקום של הפקר אין דחוש בדבר הזה, ולכן מותר לך תחילה. להשליך שם חמץ, סומך שהעופות יאכלו אותה. כל שכן כאן, כשמשכים בתוך הים, באים הדגים ואוכלים את החמץ הזה. מי אמר לך שנשאר החמץ? החמץ, שיהיה כבוש ומבושל, זה שעבור 24 שעות עליו. בשעת השלכתו, עד שעה שנעבר 24 שעות, בתוך 24 שעות כבר הדגים אכלו אותו. זה גם כספק. אני לא אומר את זה בוודאות, מן הגמרא גם כן, מן הגמרא בפסחים לא ט', קורא את זה גם כן, אמר אכל ט', אז גם כן זה ספק. אז עכשיו כשיש לנו כמו ספק ספקה. ונוסף על כך, הלו עצם הדבר שאנחנו אומרים עכשיו, חמץ הפסח ומה שהוא, זה לא דבר שהוא מוסכם מדעת כל הפוסקים. אומנם כך כתוב בגמרא לפנינו, מסכת פסחים דף למד, אמר רבה הלכתה חמץ הפסח ומה שהוא. שם לפני כן בדף כ"ט, ושם מחלוקת. רב שמואל אומרים במה שהוא, וביוחנן בריש לקיש אומרים, ונותן טעם. כלומר ב-60. ואחר כך יש אמר עבר, חיטה חמץ ופסח המשהו. זו הגרסה שלפנינו. יש בשלטות דרב החי גאון, שהיה לפני 1,000 שנה, והוא כותב, אמר עבר, הלכתה חמץ ופסח ולוקן טעם. לא כמו שכתוב זה במשהו. ולוקן טעם פרושו ב-60. ולכן ברבנו טעם שם במקום בתוספות בפסחים דף למד, וגם בתוספות חמים צדיק זיים, אומר שם רבנו טעם, הגרסה הנכונה כמו שכותב שלטות דרב החי גאון. לא במשהו, אלא בנותן טעם, כבטל ב-60, כך סוגר בנותם. רק אחר כך שמה תוספות בחלמין אומרים, לא מראו לבו לפסוק כן הלכה למעשה, וכשנמצאת חיטה בתוך התנגולת בפסח, צווה להשחותה לאחר הפסח, ולא תקור אותה בפסח. אפילו שהיה 60 ויותר. וכן, לומדים אנחנו שרבנותם, מעקר הדין עקו פנים, סובק כמו השאלתות. ומי שהיה מטרני, בהצפות ריד, שיש לו ספר המכריע, שם הוא מביא את השיטה של רבי נותן, ואחרי שהוא מפלפל אומר, והעיקר כסברת רבי נותן, שחמץ לפסח ב-60, ולא במשהו. בגרסה שלפנינו, טעות. גם נכדו, ריאז, ובישעיה האחרון ז"ל, תמיד לשיטי הגיבורים מביא, ריאז, ריאז זה שתיבות, ובישעיה האחרון ז"ל. זה נכדו של בישעיה מטרני. גם הוא אומר, העיקר כמו כמדע אמר ב-60, וכן פסק מרזקני בספר המכריע. כן? גם כן הוא סובר ככה. יש ספר האשנמר, במשולם בבדריש. גם הוא סובר שזה בטל ב-60. כך סובר מערם חלאווה בחידושיו במסכת פסחים. גם הוא פוסק שזה בטל ב-60. נותר שיש לפעמים בהקה של פוסקים שאומרים שבטל ב-60. ומזרחי הדרי בעל המאות כותב, עמודי העולם, חכמי צרפת וחכמי נרבונה פוסקים שחמץ לפסח ב-60. כך אומר, עמודי העולם כך פוסקים. שבולי הלקט כותב רבי אברהם, רבי אביגדור, כהן צדק, פסק שחמץ לפסח ב-60. אומר, וכן דעתי נוטה, ככה אני מסכים. וכן, יש לנו דעקה של פוסקים ששומעים ב-60. נכון שרוב פוסקים לא שומעים כך, הריף, הרמב"ם, הראש, כולם פסקו שזה במשהו. ומרן הולך אחר 3 עמודי הוראה, וכך דעת גם כרוב הפוסקים, הרמב"ן, הרשב"א ועוד. לכן למעשה מרן פסק שזה במשהו, וכך עיקר ודאי. אבל ידוע יש לנו כלל, וענייני ספק ספקה מצרפים אפילו סברה שהיא דוחיה מהפוסקים, אפילו סברה שהם לא פוסקים עליה הפוסקים, מצרפים אותה לספק ספקה. כך כותב בספר בית דוד, כך כותב בספר מסעת משה, כך כותב רבי משה אמרידיו בספר דבר משה, ועוד גם כן זכחי צדק ורדיעה סימן קופיון, סעיף קטן קופיון חד, כולם סוברים שאומרים שמצרפים סברת המיעוט ועשית אותה ספק ספקה. עכשיו יש לנו פה ספק ספקה. שמע הלכה כמדעה אמר בטל ב-60. וכוודאי בים כנרת יש 60 פעם נגד החמץ. זאת אומרת שאמר לו הלכה כשזה אומר משהו, שמע אם לא יבוא לידי נתינת טעם אף פעם, כמו בנהרות ובימים, לא שייך מהם דין משהו. זאת אומרת שאמר שלא, שגם בזה שייך, שמע דגים אכלוהו. עכשיו יש לנו כמה ספקות וספקי ספקות, לכן בשביל זה הים כנרת, אין בהם לחוש, יכולים לשתות, ישתו ענבים וישבעו, ולא צריכים לחשוש שום דבר. כי היו באמת, היו כמה רבנים שהורו להם שכל אחד ישאב מים לפני הפסח, וסננו אותם לפני הפסח, ובשאיר אותם בתוך חביות, חבית חבית ולא ברך, יעשו כמה חביות, והשתפקו בהם בכל ימי הפסח. וזה קשה מאוד, לא כל אחד יכול לעמוד בזה. לכן, כמו שאמרתי, זה רוב ציבור, לא יכולים לעמוד בגזרה הזאת. לכן, כמו שאמרתי, יש לנו צדדים להתיר, וכך סוכים על זה למעשה. יש עדיין עוד פקפוק אחד שצריכים להסביר אותו. הרמ"א כותב בסימן תס"ז, דגן שהיה נמצא בעלייה, דגן חתים למשל, ונשפך עליו מים, היו גשמים וגשמים, נשפכו עליו מים. החתים שהתלחלחו במים, כיוון שהם דחים, רואים שהם דחים, אסור לאכול אותם בפסח. אבל החתים צריך לבער אותם לפני הפסח. החתים שלא מתלחלחו לא רואים שהם רטובים. אף על פי שיש להסתפק, אולי באמת באו עליהם מים, אבל כיוון שרואים אותם שהם יבשים, יש להטיל אותם מכוח ספק ספקה. שלא באו עליהם גשמים. אם אתה מצא למה לא עליהם גשמים, שלא יחמיצו. לא כל דבר שבא עליו מים מחמיץ. החתים הם קשים, לא תקף מיד מחמיצים. אז אומר לך, שלא באו עליהם מים. אם אתה מצא למה לא עליהם מים, שלא יחמיצו. לכן אומר, מותר להשהותם לאחר הפסח. אבל לאוכלן בפסח אסור ודאי סומכים על ספק ספקה. אם מחדש לנו הרמה, מה שאנחנו סומכים על ספק ספקה, רק לגבי להשוות אותם. אבל לאכול בפסח זה אסור. למה? פני שזה מקשימו, אפילו שהוא ספק ספקה, חמץ זה חמור, לא מעין ספק ספקה. הגאור בעירייה מבינה, שם במקום, מסביר דעתו של הרמה. למה באמת? הרי בכל האסורים סומכים על ספק ספקה להקל. ולמה פה אנחנו מחמירים? בשביל מה להחמיר? הוא אומר, הרמה לשתתה. ויורד עצמה קוף יוד, כתב הרמה, כל דבר שיש לו מתירים, אפילו בספק ספקה, לא מכירים בו. מהחומרה של דבר שיש לו מתירים. חמץ, סובר הגאון דינה בדעת הרמה, מקשר מאוד דבר שיש לו מתירים. למה? היום הוא אסור, בפסח הוא אסור, מחר אחרי הפסח יהיה מותר. החמץ שתולה עשתו רק בפסח. אם כן, אחרי הפסח יהיה מותר, זה דקה שמוד דבר שיש לו מתירים. זה שיטת הרמב״ם, שהוא סובר שחמץ בפסח נקה שמוד דבר שיש לו מתירים, ולכן אפילו באלף לא בטיל. אז הוא אומר, הרמה סובר כדעת הרמב״ם. לכן, כיוון שזה דבר שיש לו מתירים, וכבר הוא פסק בדבר שיש לו מתירים, לא מעיר בו ספק ספקה, לכן גם פה פסק שאסור לאכול אותו בפסח, אפילו שיש בו ספק ספקה. זה הסבר של הגאון מבינה. לפי זה אנחנו נאמר, הנה הספטי כהן שם בירמיה כתב שאין כן דעת המחבר, דעת מרן, זה נאמר בשולחן ערוך, לא כך דעתו. מאיפה ראיה? יש לנו באור החיים סימן תו צדיק זין. שם מדובר לגבי ספק מוכן ביום טוב. מה זה ספק מוכן? אדם שפרס רשתות בערב יום טוב. כדי לצוד איזה צבעים, צבי, או לצוד איזה עפות, וכן מפרס אותם בערב יום טוב. ומחר בא וראה שם איזה עוף שהוא לחוד שם, נלכד ברשת, או צבי שנלכד ברשת, ורוצה לשחוט אותו ביום טוב. אסור. למה? אנחנו לא בטוחים שהרשת הזאת תפסה את הנלכד בא מערב יום טוב. אז הוא כל דבר צריך להיות מוכן, מוכן שדעתו עליו. אבל כאן, אם נתפס רק ביום טוב, זה לא היה מוכן מערב יום טוב. ויכינו את אשר הביאו, צריך להיות הכנה. וכאן, כשנתפס מערב יום טוב, אתה יודע, בגרובת ראית שנלכד שם העוף בערב יום טוב, אז גמרנו, זה נקרא שמו מוכן, אתה יכול להשתמש בו. אבל לא כן, כשיש לך ספק, ספק מוכן אסור. למה באמת ספק מוכן אסור? הרי כל ההכנה הזאת היא רק מדרבנן. ספק מדרבנן לכולה. אלא יש לנו כלל. בדבר שיש לו מתירים, אפילו ספק דרבנן הזה אין לחומרה. הגמרא בתחילת מסכת ביצה, דף ג' עמוד ב', כתוב שם לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, שהיא אסורה מדרבנן, אסור לשתול, אסור לאכול אותה ביום טוב. כתוב שם כמה טעמים, גזרה משום פירות הנושרים, גזרה משום משכין שזבו, או משום מוקצה, או משום חכנה, כל הזה הם סברה של דרבנן. והגמרא מביאה ברייתא, ספק נולדה מערב יום טוב, ספק נולדה ביום טוב, סדקה אסורה. שאת קוראים, למה אסורה? סדק רבנן לכולה. אם אתה אומר גזרה משום פירות הנושים, או גזרה משום משכים כשזבו, זה משכים דרבנן, זה אסור דרבנן. בסורים דרבנן, ספק דרבנן לכולה. ויש לך ספק, אולי הביצה הזאת נולדה מערב יום טוב. אז למה אתה עושה אותה? משיב רב אשר שמע בגמרא, משום דהווה דבר שיש לו מתירים, הביצה הזאת היום אסורה, מחר תהיה מותרת. מוצאי יום טוב כאן מותר לאכול אותה. אז זה נקרא שם דבר שיש לו מתירים, דבר שיש לו מתירים, אפילו בספקא דרבנן בחומרה. דרך אגב, אני רוצה להביא כאן איזו הוראה שכתובה בספר ראובן של איתי. יש כמה ספרים שעתיקו אותה, גם מתיר ראובן, שמביאים את זה בשם הגאון בעל שואלנו משיב. פעם חל ראש השנה, שני ימים, ביום חמישי ושישי. ראש השנה שייך גם בארץ ישראל. יום טוב שני שגריו שייך רק מחוץ לארץ. אבל מעשה שהיה היה בארץ ישראל. וכן ביום טוב, קיים אדם שם בגמרא בביצה דף ד', נולדה בזה אסורה בזה. ראש השנה, יומה אריכתא, הכל חשוב ביום אחד. לכן, לא כמו יום טוב שני שגריו מחוץ לארץ, כל יום זה ספק. שמי זה קודש, שמי זה חול. מחר גם כן, אתה אומר, שמי היום קודש, שמי חול. לכן שם הקמלן, נולדה בזה מותרת בזה. אם נולדה לו ביצה ביום טוב ראשון, מותר שיקח אותה יוכל להשתמש בה ביום, ביום טוב שני. למה? אחד מהם קודש, אחד חול. ומה נפשך? אם אתמול היה חול, אם כזה, כמו שנודע בערב שבת, מותרת בשבת. אם אתמול היה קודש, אז היום חול. נודע ביום שבת, מותרת ביום ראשון. ככה לך פסוקה. נולד ביום טוב שני של גליות, נולד בזה, מותרת בזה. אבל בראש השנה לא כך. בראש השנה, יומה אריכת. הכל נקשר ביום אחד. לשם נולד ביום הראשון, אסורה גם ביום השני. כך אמרנו. והנה, מעשה שהיה, בטעות, תקחו את הביצה הזאת, שנולד ביום ראשון של ראש השנה, וטרפו אותה עם ביצים. תעשו לעשות עוגה. אז אנחנו כמה ביצים, 60 ביצים, 70 ביצים, היה הרבה, רצו לעשות הרבה עוגות, כן, ואומר, כשתערב הרבה, דעו שיש שם ביצה שנודע ביום טוב, בראש השנה. אז כמה לן, מין דבינו אפילו בערב לבטיל. כמה שהביצה הזאת, אפילו הייתה תרופה עם ביצים אחרות, כמו שביצה עם קליפתה, שנתערבה בערב, כולם מסורות, למה דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתיר אפילו בערב לבטיל. אז גם כן פה שטרפו אותה עם, עם כל זה בשביל להכין לעשות עוגות, אז גם כן אפילו... כל הביצים האלה נשאיר אותם, אמר לא, מותר, תעשו בזה עוגה ותפכו אותה, מותר. רבינו, אפילו בערב לבטיל, כתוב בגמרא. אמר להם, בזה לא אמרו חכמים כך. למה? הרמב״ם כותב, דבר שיש לו מתירים פירושו שיכול להחזיק מעמד, עד יום שיהיה מותר. היום אסור, מחר יהיה מותר. לכן, למה תאכל אותו באסור על ידי ביטול? תאכל אותו מחר. אבל כאן, יש גמרא במסכת דעת י"ז, ביצה כלופה ובצל כלוף ושום כלוף, שעבר עליהם הלילה, האוכל אותם דמו בראשו. כך כתוב בגמרא. רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, שזה מסוכן. אסור להשאיר ביצה כלופה. בין מבושלת, בין חיה, בין מבושלת. אסור להשאיר אותה כלופה. עכשיו זה הביצים האלה כולם כלופות. היום אתה לא תאכל אותם, גם מחר אסור לך לאכול אותם. אלא צריך להשאיר אותם עד מוצאי שבת. במילה יעבור עליהם הלילה. במילה יהיו אסורות. ולכן אין שום יותר. זה נקרא שמה זה שיש לו מתירים, ומה שיש לו מתירים, שאפשר לאכול אותו אחרי שיגמר האסור. כאן לא יגמר האסור. למה? אתה תשאיר את זה, ואומר לך אתה תשאיר, דבר שיש לו מתירים. אז מה יהיה סופו? בלילה יעבור עד אביב שני של ראש השנה, כבר מחר היא כבר תהיה אסורה. אז אין לה שום יותר. זה נקרא שזה דבר שאין לו מתירים, בטל בשישים. וזה מסקנה של הרב, וכך עשו מעשה. זה חוכמה, עיון, עומק העיון, כדי לדעת איך להשיב לשאול הדבר. טוב, נחזור לעניין שלנו. גם בפריג'ידר, בדק, כתוב אפילו מכוסים, צרורים וחתומים, הכל אסור. כן, שלושת הדברים, גם בצל, אם משאיר אותו עם הקליפה, הזנבות שלו לכל הפחות, הרי יש לו זקן, הבצל הזה, אז הזקן שלו מציל אותו. אבל אם קרף אותו לגמרי, ושנצער כל הלילה, אסור, צריך לשפוך אותו. אדם כן היה בתערובת, נגיד למשל, עשה סלט של עגבניות, ושם בתוכם בצל. ונשאר לו, ורוצה מחר לאכול את זה מחר הבוקר, מותר, כמו שזה על ידי תערובת. בתערובת לא אסור חכמים. נחזור למה שאמרתי סימן תר צדיק זין. ספק מוכן, אמרנו שהוא אסור. למה? פני שהרבה דבר שיש לו מתירים, וכל דבר שיש לו מתירים, אפילו ספק דרבנן, אז אין לחומרה. כותב מרן, ספק מוכן ביום טוב שני של גליות, מותר לך תחילה. מה זה? למה? יש לך, הוא פרס רשת, נגיד למשל, בערב יום טוב. ולא הולך לראות אם צד הרשת שלו, לא צד ה... בא ביום טוב שני של גליות, רואה שיש שם צבי. רוצה לקחת אותו, לשחוט אותו. כותב מרן שמותר. למה? יום טוב שני של גליות זה ספק. אתה לא בטוח שהוא יום טוב. אולי באמת כבר אתמול היה יום טוב. רק אנחנו עושים אותו מכוח ספק. אז יש לנו ספק ספקה. שמצודה שלך, הרשת, צדה אותו כבר בערב יום טוב, ביום החול. אז זה מוכן. אם אתה מצא לומר, לא אשפיק על הצוד אותו, אולי היום חול. כן, ספק ספקה מותר. כשיש ספק כהן, איך יהיה מותר? אלו זה דבר שיש לנו מתירים. היום אסור, מחר יהיה מותר, זה יכול את זה. אפילו אחי, מרן מתיר. שמה מנשה חולק עד דברי הרמה, וסובר, אפילו בדבר שיש לו מתירים, מועיל ספק ספקה להקל.
כן, עכשיו, רק דקה. כן, ממילא עכשיו, כבר שכותב פה הרמה שאסור לאכול דבר שכמו ספק ספקה משום טעם דבר שיש לו מתירים, זה לשיטתה. אבל מרן לא סובר כך. מרן סובר אפילו דבר שיש לו מתירים, אפילו הכי מועיל ספק ספקה ואכילה מותר לאכול אותו. שנית, אפילו הרמה בעצמו לא אמר, אלא דווקא בספק ספקה דמציאות, מה יש שם ספק? שמן נשפכו עליו מים, שמן לא נשפכו. אם אתם רוצים מה נשפכו, שמן לא החמיץ. כל אלה דברים של מציאות. ספק במציאות חמור יותר מעשה ספקה דלינה. ספק בפלוקתה דרבתה. כך כותב תלומת הדשן. וגם מביא אותו הספתי כהן ביורד העד סוף סימן נונזיין. שבדבר שהוא יש בו פלוקתה דרבתה, יש חכם שמתיר, אז יש אמן לסמוך. זה לא דומה לספק במציאות. ספק במציאות, אולי אתה טועה בדימונך שאתה חושב שמה ככה. אולי הקדוש ברוך הוא יודע שהמציאות הייתה להפך. אבל משיח פלוקתה דרבתה, הנסתרות להשם אלוקינו, אבל כשיש מחלוקת של פוסקים לא בשמיים היא. אז אם יש חכם שאומר שזה מותר, אז יש לך מקום להקל. לכן פלוקתה דרבתה יותר כאן מאשר דבר שהוא ספק במציאות. כך כותב תלומת הדשן. וכיוצא בזה, חלק הגאון פרי חדש. פרי חדש, צוב בסימן צדיק זין, שם הוא מביא כמה דינים שפסק שולחן ערוך, שיש בזה מחלוקת ומוראים, ואמר, ספק דרבנן לכולה והקל. אבל מה אמרנו? זה דבר שיש לו מתירים. וכמה נע, דבר שיש לו מתירים, אפילו בספק דרבנן זה אני לחומרה. הוא אומר, זה דווקא בספק מציאות. ספק נודע מהר ביום טוב, ספק נודע ביום טוב, זה ספק מציאות. אבל ספק שיש מחלוקת אמוראים למשל, פוסקים להקל, שהוא ספק לבלה נקודה. שעד כאן אמרינן המחברים בדבר שיש לו מתירים בספק, רק בדבר שהוא ספק מציאות. ספק נוקטה דרבתה, אז זה לא נקודה. כך כותב גם שגת אריה סימן צדיק זין, כך כותב בעקי ואיגר סימן סמכה, הרבה פוסקים הלכו אחרי השיטה הזאת. גם רבי יצחק רחנן בספר באר יצחק ככה פסק, כך גם כן בספר מספי איתן על נדרים ממזין, הוא מוכיח מהרשב"א והר"ן שם בנדרים, שסוברים לחלק בין ספק המציאות וספק המציאותה. ומילה עכשיו, הרמ"א מדבר בספק של מציאות, לכן החמיר ואמר, אפילו שיש ספק ספקה אסור לאכול אותו בפסח. אבל במים האלה של מים של כנרת, שאנחנו מצרפים ספק של פלוקתא דרבתא. יש לנו סברה של, כמו שאמרנו, של אותם הפוסקים, ענקי הרוח, עמודי העולם קורא אותם רבי זרחיה הלוי, והוא אומר דעתו גם כן כך, שאומרים שפטר בשישים. מי שידע כמה נקראו אותם, אבל מצרפים אותנו בספק ספקה. ויש לנו גם ספק שמי אכלו הוא הדגים, שמי גם כן במקום שלא יבוא לידי נתינת טעם, אולי הלכה כמו הספרים האלה, ספר יהושע, ואמרנו יד יהודה ושער ידעה, כל אלה שלושה הפוסקים האלה שאמרו שהוא מותר. לכן סומכים עלינו על ספק ספקה כזה, אפילו בדבר שיש בו עניין של דבר שיש לו מתירים. וכל שכן, שבאמת חמץ בפסח לא נקשמו דבר שיש לו מתירים, הסכמת רוב הפוסקים. דעת מרן, שלא נקשמו דבר שיש לו מתירים. מה נפקא מינה? תראו, בערב פסח, כתוב בשולחן ערוך סימן תמ"ז, אם קרה תערובת בערב פסח בטל בשישים, כמו כל האסורים. לא אומרים שבמשהו, רק בפסח עצמו במשהו. חמץ בפסח במשהו. בערב פסח בטל בשישים, כמו כל האסורים. לכן, אם למשל בשילוט תרנגולת בערב פסח, והייתה שם חיטה, ולא ראו לב, לא שמו לב, אחר כך פתאום רואים שיש חיטה מבוקעת שם, חיטה בקועה, סימן של חמוץ. כי אנחנו לא עושים, אם יש חטא למשל בתוך התבשיל בפסח, אלא אם כן היא מבוקעת. אם היא מבוקעת, סימן שהיא החמיצה, וכיוון שזה במה שהוא, כל האוכל כולו צריך לשפוך אותו. אסור לאכול אותו. למשל, אם זה בתוך מרק, או בתוך, נגיד, למשל, אורז, בשלנו אורז, אנחנו אוכלים אורז בפסח, והייתה שם חטא בקועה, אז כל האורז כולו אסור. יכולים למכור אותו לגוי, קחו את החטא, ישרפו אותה, זה בחול המועד, ישרפו אותה, ואת האורז נמכור את זה לגוי, אפשר. כי מה שהוא נהנה, לא נהנה מהחיטה, לא נהנה מהחמץ, אפילו שהחמץ הפסח זור בהנאה, זה כשהוא נהנה מגופו של החמץ. אבל כאן זה התערובת, הוא לא משלם לו כסף בשביל החיטה שהייתה בפנים, אלא משלם לו בשביל האורז. זה מותר. יש ראייה לזה מהתוספות בחמים דף צדיק ט', מביא את זה גם כן פרי חדש שם במקום בסימן תשמ"ח זין. על כל פנים, החיטה שהיא לא מבוקעת, עדיין היא ספק חמץ, ולא עושים בשבילה את כל התבשיל. אבל כשהיא בקועה, זה ברור שזה חמץ. ממילא, עושים את זה במה שהוא כשזה בפסח. בעיר הפסח, אם קרה דבר כזה, מוצאים מתחתה, שורפים אותה, והתבשיל מותר. לא רק מותר לאכול אותה בעיר הפסח, מותר לאכול אותה בליל פסח. רוצה לאכול אותה בליל פסח. רוצה לחמם את האוכל, לא רוצה לאכול קר, בבקשה, יחמם, מה יש בזה? מתחתה כבר הוציא אותה. אין שום חשש. כמה לאן אין החוזר בניעור. נקרא לכם, תיר מרן שיחזור עוד פעם וחמים אותה בליל פסח. רק לחמים אותה עם החתה, אז חוזרת עוד פעם לתן את טעם ועושרת אותה עוד פעם בפסח. לכן תקף ומיד ראית את החיטה, על המקום תקח אותה, תשרוף אותה, תשמיד אותה. ואחר כך את האורז הזה או התבשיל הזה, אתה יכול בליל בליל פסח, לחמם אותו ולאכול אותו, אין בו שום דבר. למה מותר בעיר הפסח ב-60? למה בוטל ב-60? מפני שבעיר הפסח אין איסור כרת. כרת רק במי הפסח עצמו, מי שאוכל חמץ. בעיר הפסח לא עובר הכרת. כתוב, ונחלתה נפש ההיא מעדת ישראל מיום הראשון עד יום השביעי. כלומר, בעיר הפסח, אפילו שאסור לאכול חמץ, מהתורה היא במעלה אסור מן התורה, תשביתו שאורם בתיכם. לא תשחט על חמץ דם זבחי, או יש לנו כמחלוקת, אמנם רבי יהודה ורבי שמעון, אם יש בזה לאו, במסכת פסחים כ"ח, רבי יהודה אומר שיש בזה לאו, לא תאכל עליו חמץ. הוא יש כמה פעמים כתוב לא תאכל עליו חמץ, אחד מהם כל יום זמנו, פירושו משעה שישית ומעלה ביום ערב פסח. רבי שמעון אומר לא, לפני זמנו אין בו שום לאו, יש פה רק עשה של תשבית ושאלון בתיכם. זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כיוון שאין כרת, גם בל יראה ובל ימצא לא שייך בערב פסח. יראה וימצא שייך רק בפסח עצמו. וכן, כיוון שהחומרה שהחמירה התורה בעניין החמץ, לא שייכת רק בפסח עצמו ולא בערב פסח, גם רבותינו לא החמירו כל כך. והתירו אם נמצא חמץ בערב פסח, זה דברי התוספות בעבוד הזרה דפסם מחבב, גם כן נתנו את הטעם הזה. כדי שהתורה לא החמירה בערב פסח, לכן בתם ב-60. זה פסק של מרן. הרמב"ם, כותב הרב המגיד, הרמב"ם סובר שאפילו אם נמצא בערב פסח, אפילו בערב לבטים. למה? הטעם שלו משום דבר שיש לו מתירים, שהיום אסור, מחר יהיה מותר. אז מה לי בערב פסח, מה לי בתוך הפסח? לא מותר חומרה של חמץ. מה אכפת אם יש פה כרת או אין פה כרת? אין לך טעם, שהיום אסור, מחר יהיה מותר. אז מה לי בערב פסח, מה לי בפסח עצמו? שום הפרש. לכן כותב הרב המגיד, לדעת הרמב"ן, אם נמצא חמץ, נמצא חטא בתנגולת למשל בערב פסח, אסור לאכול את הכלל, אפילו בערב לבטל. אני מראה פסק שכן בטל, אלא הוא סופר שלא נקש מדבר שיש לו מתירים. למה? חמץ עצמו, אם משאיר אותו אחרי הפסח, חמץ עבר הפסח אסור בהנאה. זה דומה לביצה שנולדה ביום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב, לכל הדעות, היום היא אסורה, בלילה תוכל לאכול אותה, מחר תוכל לאכול אותה. אבל חמץ, אם תשאיר אותו לבדו אחרי הפסח, אז נאסר. חמץ עבר הפסח אסור בהנאה. זה הטענה שיש לו להרן במסכת פסחים כ"ט על דברי הרמב״ם. לכן הוא אומר שזה לא נקרא שמות דבר שיש לו מתירים. ומרן סובר כדעת הרן. לכן בשביל זה, בערב פסח בטל ב-60. אם כן נראה מה שכותב הגאון מבינה הליבה דהרמה, שלמה כתב שלא מועיל ספק ספקה לאכול אותו בפסח, מפני שזה דבר שיש לו מתירים. אנחנו לא כמנה כמה שיטה של דבר שיש לו מתירים. ולא עד אלא, הסברה גם כשכותב הגאון מבינה תמוהה, שהרי הרמה בעצמו כתב בספר תורת חטאת, כתב כלל, מתי אומרים דבר שיש לו מתירים? אומר, כל דבר שיהיה מותר לצמיתות בהחלט, נקרא שמות דבר שיש לו מתירים. אבל דבר שיחזר עוד פעם ויעשר פעם אחרת, לא נקרא שמות דבר שיש לו מתירים. כן, גמון חמץ, הוא ממשיך. חמץ הפסח, נכון שאחרי פסח יהיה מותר, התערובת תהיה מותרת, אבל יחזור עוד פעם פסח, עוד פעם יחזור להיות אסור. בצע שנדע ביום טוב, אחרי יום טוב חלש, מהיום, על לדורותיכם, לעולם תהיה מותרת. יבוא יום טוב, עוד פעם תעשר? לא תחזיר. אבל מה שאין כן כאן, החמש הזה, עוד פעם יעזור ויעשר. ושם לא נקש מה דבר שיש לנו מתירים. כך כותב הרמב"ם, תורת חטאת. והביא את זה גם ביורד העסוף של מקוף ב'. לכן למעשה, גם להרמה צריך להקל. לכן כתבו כמה באמת, כמה אחרונים, שהרמה כתב את זה דרך חומרה בעלמא, וכגון שיש לו חטים אחרים, עשו אותם של פסח. האדם הכי מותר אפילו על דעת הרמה, מותר לאכול אותו בפסח. לכן, כמו פה העניין הזה של ים כנרת שאמרתי, המסקנה היא שמותר להשתמש במים שלהם לשתייה ולבישות וללישה לכל דבר שהוא ואין לנו להחמיר בדברים האלה ויש איזה דבר כמו שאמרתי אין רוב ציבור יכולים לעמוד שכל אחד אחד ילך וישאב מים ושאבתי מים בססון שעשה את זה לפני הפסח עד אחרי כל משך כל ימי הפסח שבעה ימים זה דבר קשה לכן אין מקום להחמיר בדבר הזה נאמר עוד כמה דברים שתלויים בחילוקי מנהגים בין העדות השונות, בין ספרדים ואשכנזים. אנחנו כמה בכל דבר הולכים אחרי מרן. מרן שוחה ערוך פסק בכמה דברים להקל. למשל, נגיד אורז וקוטניות. אנחנו אוכלים אורז וקוטניות בפסח. האשכנזים לא אוכלים אורז וקוטניות. לא מפני שסוברים שזה חמץ. מי שאומר שהוא חמץ, הוא מוחו בעצמו חמץ, הוא לא מבין. והעם הארץ זה. זה גמרא מפורשת. האמוראים בעצמם היו אוכלים אורז בפסח. כתוב במשנה במסכת פסחים כ"ד, שבכל פסח, אחרי החורבן, היו עושים זכר למה שהיה בית המקדש קיים, היו מביאים לפניו שני תבשילים. זאת אומרת, זה כל בעל הבית שעושה סדר, לפסח, מביאים שני תבשילים. אחד זכר לקורבן פסח, אחד זכר לקורבן חגיגה. אז הגמרא שואלת, שני תבשילים האלה מה הם? צריכים להיות מאכלי בשר, כמו בשר פסח ובשר חגיגה? או לא. אמר רב הונא, אפילו סלקה וארוזה. אפילו יביא תרדים, יבשל תרדים, וגם כן אורז, זה נקרא שמו שני תבשילים. לא צריך להיות, הזכר שאתה עושה, לא צריך להיות ממש מאכלי בשר. כל שאתה מביא שני תבשילים, מספיק. רבה מהדר, הסלקה והארוזה כל ימיו, משום דרפק מפמבה דרב הונא. רבה היה משתדל, כל ערב פסח קונה תרד ואורז, לעשות אותם שני תבשילים. למה זכו את זה התבשילים האלה? מפני שיצא מפיו של רבי נעמר, אפילו סלקה והארוזה, כל החיים שלו היה מביא סלקה והארוזה. וכן, הנה, רבה זה עמוד העולם, עמוד שאין לך דף שלא כתוב שם רבה בתלמוד. וכן, והוא היה אוכל אורז בפסח. לבוא אחד יכול להעיז נגיד איזה דבר נגד רב הונא, נגד רבה, זה חצוף מי שיגיד דבר כזה. לכן, ברור שזה מותר. אלא האשכנזים עשו סייג וגדר, כמו שכותב בספר הסמק, ספר מסורת קצר, זאת אומרת שעשו סייג וגדר, מפני או שהיו שמים אותם בכלים, נגיד שקים של קמח, שם הנוצרים, רשעים, כשנאי ישראל, היו שמים אותם, את הדברים האלה, האפונים, השעועית, שמים אותם בתוך שקים של אורז. אז יש את זה קוטניות, או אורז. תמים בסקים של קמח רציתי לומר וכן וזה מחמיץ לכן היא תערובת של קמח לכן בטעם זה נהגו סלסול בעצמם עוד יש איזה טעמים שם בסמק כן הם עשו גדר וסייג מקום שעשו עשו קבלו את התשתלת ממך אנחנו לא קבלנו עלינו שום חומרה בזה לכן מרן פסק אורז וקוטניות מותרים בפסח הרמה הוא שיחמיר באורז וקוטניות לגבי האשכנזים אם אני מזמין עכשיו אשכנזי אצלי בבית כמובן שאני אתן לו דבר שהוא מותר לו אני לא, אסור לי להכיל אותו דבר אפילו שאני אוכל בעצמי אורז וקוטניות אבל כיוון שהוא מנהג אבותיו אבותיו שלא לאכול אסור לי להכיל אותו לכן אם לא למשל מאכלים שהם מותרים לו אבל הכלים לא נאסרים בשביל כך נגיד למשל בבוקר אני בישלתי אורז בקדרה הזאת אחר כך נגמר האורז וצהריים לבישתי מרק ירקות, מרק בשר והזמנתי איזה אשכנזי אחד שכן שיש לי או ידיד או מכר או קרוב משפחה היום ברוך השם יש תערובת גם כן תערובת שעבד של הכשר, לא חמש בפסח כן? ויש איזה משפחה קרוב משפחה, הזמנתי אותו שיוכל על שולחני ואני מביא לו מרק ירק, מרק בשר שיוכל בצהריים ואני יודע שאותו הכלב הוא בן יומו, בשעתי בו אורז מותר לך תחנה, אין בזה שום דבר זה לא עושה תערוב טוב אם היה חמץ ממש, חס ושלום, זה אסור אבל זה מותר מצד הדין וגם בשבילו יודע שהוא מותר רק משום גדר וסתק לא אוכלים אותו עצמו אבל לא לאסור את הכלים שלו, חלודה וכשאנחנו גויים, שצריך לאסור את הכלים שלנו וכן ודאי, יבוא ויוכל, יבוא וגידו שתקתו יוכל ויכול בשמחת לחמך וכברצה אלוהים את מעשיך לכן אין בזה שום חשש כדל לכן יכולים להזמין אותם כשעושים בפת סעודת מצווה יש סיום מסכתה או איזה מצווה אחרת, ומזמינים ברוך השם קהל, באים גם אשכנזים, גם ספרדים. אז נגיד באותם הכלים, אנחנו השתמשנו בהם דברים אחרים, השתמשנו בהם גם דברים שאסורים להם, כגון אורז, כגון קוטניות, אבל לא נשארו הכלים, יכולים לתת, לא, כמו שקורה כל אחד ואחד אחר. גם כלים כאלה שאנחנו לא הכשרנו אותם לפסח, נגיד למשל, פיירקס, זה הכלי כלי זכוכית. כלי זכוכית, כותב מרן שאינה ברעים ולא פולטים. כך פסק מרן, שאין, לא צריכים שום הכשר, אלא שטיפה והדחה בלבד, מספיק. מגיד הרב פרי חדש, ככה מנהג פשוט מירושניים. וזה דבר שחבו דעתם כל גדולי הפוסקים בדבר הזה. עשי אבות דרבינתם, כתוב כלי זכוכית, לא בונעים ולא פולטים. אין בהם שום דבר. תראה שאר זך, זכוכית, לשון זך. נשאר זך, שנה שלמה. תשתמש בו כמה שתשתמש בו. נשאר, לא קעת עינו, לא נסליחו. כמו שהיום קנית אותו מהבית חרושת. לכן אין בו שום דבר, הוא לא בולע. אם היה בולע, היה משחית את מראהו, נעשה מכוער אחר כך. בולע, 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 המסכה מנעשה, נעשה שחור כפעם. אבל לא, אתה רואה שנשאר זך, זכוכית, כמו כן הוא. חול כזה שהוא לא בולע, ככה טבע שלו. זה רבותינו אומרים, בעבוד רבי נתן. כותב בספר האשכול, חמיב של הרעבד בעל ההשגות, לכן מטעם זה, כלי זכוכית אין צריכים שום מכשר לפסח. אלא שוטף אותם, מדיח אותם בדיו. כך כותב בספר האשכול. גם רבינו אבי העזרי, רביה, כותב גם כן, שכלי זכוכית לא צריכים שום מכשר, רק שטיפה והדחה. כך כותב בתשובת הרשב"א, כך כותב הר"ן בפסחים דף למד, כך כותבים התוספות בשם רבנו תם בעבודה זרה דף למד גימל, כך כותב תוספות רבנו אלחנן שם בעבודה זרה, כך כותב הרשב"ץ בשמעון בר צמח, הר"ן גם כן, אמרתי, כל אלה הפסוקים, כולם אומרים בפירוש כלי זכוכית לא בלעים ורפורטים. אז מה נאמר לפניו להקה של פוסקים, חבל נביאים, פסק כדבריהם שזה מותר. הרמד העומד זאת תחמיר. יש סברת רבנו יחיאל מפריז שהביא אותו במרדכי בפרק עוד שעה, ולכן החמיר כסברתו. אמר לו, להפך, הכלי זכוכית, כמה שיצורם מהחול, דינם כמו כלי חרס, גם כן הם ברייתם מהחול, אז לכן אסר אותם בפסח. אסור להשתמש בהם רק בכלים חדשים. צריך להיות כלי זכוכית חדשים. זה דעתו של הרמה. לכן היום, למשל, ביקבים שעושים ינות ושמים אותם בבקבוקים, אלה שרוצים לצאת את החובה של האשכנזים, קוסמים בית חטא. מה זה בית חטא? השטח הוא בקבוק חדש. כן, אני תדע לך, זה בקבוק חדש, לא תפחד שהשתמשנו בו בירה או משהו אחר, לא, זה בקבוק חדש. בשבילנו לא אכפת לנו, בית חטא הוא יהיה בית יוד, בקבוק ישן. נוספים אנחנו עד בית יהוד, בית יוסף גם כן. בית יוסף אומר שזה מותר, זה בדיוק שזה מותר, אין בו שום חשש. כי לדינה אנחנו נדבר בעבר הפרטית, יש לנו סימוכים, כמו שאמרנו, יש לנו סימוכים מהעבוד רבי נתן. אז לכן לדינה זה מותר. עכשיו כדי פארקס האלה שאנחנו בשנים בהם. אז גם כן זה דבר, שהם לא בונעים ולא פולטים. כך כותב הפרי מגדים, לא תחשוב רק בכוסות כמו שזה כלי שני, זאת אומרת שזה לא בולע, אבל אם זה כלי ראשון שבשעת תבוא על האש, אולי כן בולע. אומר שם הפרי מגדים, בדע של דעת המחבר שכלי זכוכית לא בולעים, אפילו בשילוב על האש אין שום חשש כלל. וזה מותר. כך כותב גם בספר יד יהודה לנדו, גם הוא כותב. הוא אומר שאין הפרש בין זה על האש שלו. יש ספר חבלים בנעימים, לפני 60-70 שנה. הוא נשאר על הכלים האלה בעצמם, פיירקס, כבר אז היה בעולם. אנחנו לא, עד שיבוא לארץ ישראל, לארצות המזרח, לוקח זמן. אבל באותו זמן כבר היה בארצות אירופה, היו הדברים האלה. כששאלו אותו, תגון איזה חבלים בנעימים, אמר להם, הספרדים מותר להם להשתמש בכלי פיירקס ללא כל הכשר, רק בשטיפה והדחה מספיק להם. אבל לאשכנזים זו בעיה, מפני שאשכנזים מחמרים בכלי זכוכית. אז לכן הוא המציא היתר ואמר כך, הטעם שהאשכנזים מחמרים ועושים אותם כדין כלחרס, הטעם הוא מפני שבכלי זכוכית הרגילים, אם נשים אותם לעשות בהם הגעלה, אומר, אין דינם יותר חמור מכדי מתכות. כמו שאנחנו מעניין טבילה, טבילת כלים חדשים, אדם שקונה כלים כדי שעודה מגויים, צריך לעשות להם, אפילו חדשים, צריך לעשות להם טבילה. איזה כלים? רק כלי מתכות וכלי זכוכית. כלי מתכות, כתוב בפירוש בתורה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזלת, את הבדיל, את העופרת, כל דבר אשר יבוא את עבור ועץ ואת הער, אך במי נלדה יתחטא. פירשו רבותינו בעבודה זרה עין ה', במי נדע? במים שנדע תוברת בהם. זה אנו מים של 40 שעה, מקדש 40 שעה. למה צריך התורה להגיד במי נדע? תקריא באח במים את חטא. יש הלכה למשה מסיני, מסכת נזיר דף למד ח', שכל כלים שרוצים היו לטהר אותם מטומאתם, מספיק לטבול אותם במי מקדש של רביעית הלוג. לא צריך 40 שעה. בזמנם ידין טומאה וטהרה. נגעה נדע באיזה כלי, טמאה אותו. עכשיו אני רוצה להכשיר את הכלי הזה. אני לא חייב לקחת אותו למקדש שיש בו 40 שעה. זה הלכה למשה מסיני, טבילת כלים מספיק להם רביעית הלוג. רביעית הלוג מספיק להם. כמובן צריך רק שיתכסה כל הכוס, כל הכלי ההוא, בתוך המים. אם זה לא מתכסה, אז צריך שיהיה לפי גובה הכוס הזה שיכול להטביל אותו ויצא טהור. זה הלכה למשה מסיני. זה בכלים שנטמעו ורוצה לטהר אותם בטבילה. אבל מי שקונה כלים מן הגוי, לא יומעיד להם שום דבר, אלא מים שהנדת עוברת בהם, ולחס המים את כל בשרו, שכל בשרו עלי בהם, לאמה על המה ברום של השמות, 40 שעה, הצלחות 40 שעה. זה החדות של התורה, שאמרה, אך במי נדה יתחתה. לכן גם כיום, אנחנו קונים למשל, כוסות כאלה שמביאים אותם מחוץ לארץ, אלה כולם יבוא, פיירקס, דורלקס, עדיין אין תעשייה כזאת בארץ. מביאים אותם מחוץ לארץ, ובעלי התעשייה בדרך כלל הם גויים, דרך כלל ככה. אפילו אתה מצליח לומר שיש אולי איזו תעשייה של יהודי, כל דה פריש מרובה פריש. לכן אסור להשתמש בכלים האלה, בכוסות או צלחות, או כאלה שזכוכית, של פיירקס, אסור להשתמש בהם בלי שעשה להם טבילה. ויברך, אשר קדישנו משלב צבנו, הטבילת כלים. ואם הוא כלי אחד, הטבילת כלי. כמו שכתוב ביורד עשם הקופחף, וככה צריך לזה, ואם אדם מתארח אצל מישהו שהוא חשוד על זה, שלא מטביל את הכלים שלו, אסור לו לתארח אצלו. אסור לשתות אצלו אפילו כוס תה. למה? הכוס הזה, כל עוד שלא עשו לו תדילה, אסור לשתות ממנו, כדאי. אז צריך להודיע לו מראש, תדע לך, אתה רוצה שאני אתארח אצלך את כל הכבוד. אני יודע לך שאתה אדם ירי שמיים, אבל תיזהר בהטלת הכלים. אל תכשיל אותי, אני לא רוצה לשתות בדבר שאסור. אסור להשתמש באכילה ושתייה בכלים שעדיין לא טבלו אותו. אז על כל פנים זה מה שכתוב בתורה, מתכות. זהב, כסף, נחושת, בדיל, עופרת, כל זה מתכות. אבל באו רבותינו וגזרו גם אקרי זכוכית. למה? משום שאם נשברו יש להם תקנה, או אם נשברו יש להם תקנה, אז דומים מעט לכלי מתכות. כמו שמתכות יכולים להלחים אותם, יכולים לעשות להם תלאי, מתכים אותם. אז ככה גם כן כלי זכוכית. משמע ששאר כלים לא צריכים לעשות. לכן כלי חרס לא צריך לעשות לו שום טבילה. אפילו קנית כלי חרס חדש מגוי, לא צריך לעשות שום דבר. לא צריך שום טבילה. כלי פלסטיק, כלי ניילון, בקלית, כל אלה דברים, לא צריכים לעשות להם שום טבילה. או כלי עצם, כלי אבן, אני יודע, כל אלה דברים. שום דבר צריך טבילה, אלא דווקא כלי מתכות וכלי זכוכית. הרי שרבותינו הושבו קצת כלי זכוכית, יודעים כלי מתכות. אז כותב הגאון יעבץ שהיות מעקר הדין צריך להיות שכלי זכוכית לפי האשכנזים שיעשה להם הגעלה ויכשיר אותם כמו כלי מתכות. הרי רבותינו הושבו אותם בדין טבילת כלים, הושבו אותם בכלי מתכות. אלא למה לא מתירים? מפני שהכלי זכוכית האלה מתכסים אותם בתוך מים רותחים יתפוצצו. חייס עליהו דין מפקעי, ישים אותם בתוך המים, אז יתפוצצו, לא יחזיקו מעמד. וזכה לכוון את דעתו של הריטב"א בשם הראה בפסחים דף למד, שכתב גם כן את הטעם הזה. עכשיו, לפי זה יוצא, בכלים האלה שהם פיירקס, שמחזיקים מעמד אפילו על האש, כל שכן שיכולים להחזיק מעמד, שים אותם מים רותחים. אז כותב הגאון הזה, בעל חבנים בנעימים, אומר שמותר להגעיל אותם לאשכנזים, להגעיל אותם, רק הצד היותר טוב להכניס ויוציא אותם שלוש פעמים, כי שלוש פעמים תקה את מואב. שלוש פעמים יכניס אותם ויוציא אותם, כן, ואחר כך מוריד שאול ויעל, ואחר כך יהיה כבר כשירים. כן? כך זה מה שכותב בספר חבנים בנעימים. יש עוד ספר, ירושת פלטה. ירושת פלטה זה מהגאונים שנספו בשואה. לצערנו כמה גאונים הלכו את העולמם, לקחו את המרשעים האלה, הנאצים, והרגו אותם. והשאירו אחריהם ברכה כתיבת יד כמה תשובות. אז אספו את כל התשובות של הגאונים האלה, בספר אחד, ועשו אותם, קראו אותו ירושת פלטה. יש שם תשובה מהגאון מהר"ם בריסק, יש ספר שלו תשובות מהר"ן בריסק, יש לו שמה תשובה ששאל אצלו בכתיבת יד והדפיסו אותה בספר הזה, שוב על אותו הנדון של פיירקס. וגם כן הרב אמר אותם הדברים שלגבי אשכנזים, יכשירו אותם, ישימו אותם בתוך מי הגעלה, מים רותחים, כיוון שמחזיקים מעמד, יכולים להחזיק מעמד במים רותחים. זה המסקנה של הגאונים האלה. לכן האשכנזים נתיר להם הגעלה, את הפיירקס והדורלקס, נתיר להם בזה בהגעלה שלוש פעמים. אבל רק זה הערה הקטנה, הפיירקס הזה, הטבע שלו, אם אתה מוציא אותו במקום חם, שם אותו על דבר קר, מתפוצץ. למשל, אחרי שכבר התבשל האוכל שלך בתוך על הגז, אסור לך לקחת את זה לשים אותו על שיש, השיש הוא קר, תקף עשה לך בומבות אחת והכל ישפך, הפח נשבר ואנחנו לא נמלטנו, זה עסק מיש. לכן צריך מאוד להיזהר, כי אנחנו רגילים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אחרי שגומרים לעשות הגעלה במים רותחים, שיש גיגית של מים קרים, מוציאים אותם מתוך המים רותחים, תקווה מכניסים אותם במים קרים. השם שהיו עושים ככה בזבחים, בכלים של זבחים, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים, מורק בחמין ושותף בצונן. וכי אנחנו עושים זכר לדבר הזה, זה לא מעכב, כך כתבה תוספות בעבוד הזרה עין ו' וגם הראש, שככה מנהג אפשר לעשות כמו שהיה בזמן בית המקדש. כן, זה לא לעקובה. לכן הכלי הזה פיירקס נכנס אותו בתוך מים רותחים, והוא חם מאוד, מסכן, נכנס בתוך מים רותחים, אז תשים אותו מים קרים, מתפוצץ לך, יעשה בנו באש ובמים ותוצא לנו מרוויה, ילך לאיבוד אחר כך. אז אחרי לא צריך לשים אותו מים קרים, ישאיר אותו עד לאט לאט עד שיסתנן, ואחר כך תרצה לשים אותו או בגיגית או לשטוף אותו במעברת, תקח מים קרים עליו, ואז זה יהיה מותר. וכן זה לגבי אשכנזים. לידידן לא צריך שום דבר, תקף ומיד אנחנו שוטפים אותם במים קרים וכל. עכשיו אני למשל, יש לי בבית שלי נגיד כלי פיירקס שאני מבשל בו, ושטפתי אותו במים קרים כפי הדין שאנחנו נוגעים כמו דעתו של מרן, אבל אני בשלתי תפשיל כבוד יום טוב והזמנתי אשכנזי אחד שיבוא לביתי שאוכל יחד איתי, וזה מהכלי הזה שהוא פיירקס. כן, עכשיו איך אני מותר לי להכיר אותו? הוא אצלו אסור לעשות הגעלה שלוש פעמים, ואני לא עשיתי הגעלה אפילו פעם אחת, כן? שבכל הילות אנחנו מטבינים שני פעמים, וזאת אפילו פעם אחת אנחנו מטבינים. מה נעשה עכשיו עם האשכנזי הזה? מותר לתת לו לאכול או לא? מותר לך תחילה לתת לו לאכול. למה? מתי אני בישלתי באור, בכלי הזה בישלתי חמץ? וכי בישלתי בערב פסח? לפני ערב פסח. בישלנו בו פעם וטריות, אז מה חדש ממנו ככלים? מה נשאר? את תזכרנו עוונות ראשונים. עבר יותר מ-24 שעות בוודאי, עבר מהדאי. אבל יש מחלוקת בעניין נותן טעם לפגם בפסח. מרן סובר נותן טעם לפגם מותר, הרמה פוסק נותן טעם לפגם אסור. עכשיו פה יש לנו שתי קודלות. האחד, שמי הכלים כלי זכוכית האלה, כלי פארקס האלה, לא צריכים עכשיו בכלל, כמו שאנחנו עשינו שטיפה והדחה. אם אתה מצא נאמר לא צריכים מהגעלה, שמי עליך כמנדה אמר נותן טעם לפגם מותר בפסח, ונותן טעם לפגם. אז לכן בשביל זה יש לך ספק ספקה, אפילו שבספק אחד מחמירי, אבל פה יש ספק ספקה. וכפי שאמרתי ספק ספקה מעיד אפילו גם לאכילה וגם לשתייה, לא כמו שהחמיר הרמה, הרמה החמיר רק בנדונו שהוא ספק מציאות, פה ספק בלבטה דרבטה, ולכן מותר לי להאכיל אותו ואין בזה שום חשש, אני לא מכשיר אותו בשום מציאות. לכן אפשר להזמין, לא צריך לספר לו מעשיות, תתחיל מסכן בו נוקפו, מה אתה אומר לי אם כן זה לא עשית הגעלה, זה ככה הגעלה, תתחיל לבדל אותו משהו לו, תן לו שיהיה אחד מסכן וגמרנו, צריך לעשות שום בעיות. אז תתמיד את זה בלי ברכה, לכן כלי חרס שמצופה זכוכית תתמיד אותו בלי ברכה, ורק כלי סעודה. זה דברים שלא מלוסתי ההודעה, אנחנו יכולים בהם לא. ובכלל מה קשה מהסף וזה קודש שיהיה בנית הרצה שנאמר. אז מה חפש מה עצוכו ידיר, תורה וידיר.